שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף סמך ג' במסכת קידושין. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום נראה שלוש משניות עם הגמרות שעליהם. שתי המשניות הראשונות זה עדיין בנושא של הדפים האחרונים וזה קידושין עם תנאי. המשנה הבאה זה כבר נושא חדש וזה לגבי הנאמנות של אבא לומר שהוא קידש את הבת שלו. אז החלק הראשון, שתי המשניות הראשונות, כאמור לגבי תנאי. המשנה הראשונה, אז אם אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני אעבוד בשבילך, למשל, אעשה עמך כפועל או אדבר עלייך לשלטון, אז אם באמת הוא עבד את מה שהוא אמור לעבוד, היא מקודשת, ואם לא, אז לא. זה המשנה, ועכשיו בא ריש לקיש ומדגיש פה משהו. הוא אומר, אל תחשבו שהכסף קידושין זה עבודה שהוא עושה בשבילה, לא. העבודה שהוא עושה זה רק תנאי חיצוני, אלא מה הכסף קידושין? כסף שהוא נתן בנפרד. כלומר, הוא גם נתן לכסף שווה פרוטה, זה הכסף קידושין, והוא גם עבד בשבילה, אבל לא בתור כסף קידושין, אלא כאמור בתור תנאי חיצוני שהוא הוסיף. זו הדגשה של ריש לקיש, והגמרא כרגע מבינה שלמה הוא אומר את זה. הוא אומר את זה כי העבודה לא יכולה להיות הכסף קידושין. עוד מעט נסביר למה, ועל זה ממילא היא מקשה, הרי יש שתי ברייתות שבהם אדם מקדש אישה בעבודה שהוא עושה בשבילה. למשל, בשכר שרקי וחל חמור או בשכר שרקוד לפנייך, ושם הוא לא מוסיף לעוד כסף קידושין, אלא העבודה עצמה היא הכסף קידושין. אז למה אצלנו, לכאורה, ריש לקיש אמר שאי אפשר? זו הקושיה על ריש לקיש, ולזה יש שתי תשובות. עכשיו נדגיש, בגמרא עצמה זה לא ממש מוצא כשתי תשובות, אבל אני חושב שיש פה בעצם שתי תשובות שונות באופן מהותי. התשובה הראשונה אומרת, אתה צודק, באמת לפי ריש לקיש, העבודה לא יכולה להיות כסף קידושין, וזה שבשתי הברייתות היא כן, זה פשוט כי יש מחלוקת תנאים. לפי המשנה שלנו, העבודה לא יכולה להיות כסף קידושין, ואילו לפי שתי הברייתות היא יכולה. ומה עומד מאחורי המחלוקת? מה שעומד זה לא שאלה עקרונית לגבי קידושין, אלא דווקא שאלה עקרונית בדיני ממונות, וזה איך מסתכלים על המשכורת שאדם נותן לפועל שלו. האם ישנה לי שכירות מתחילה ועד סוף, או רק בסוף? מה הכוונה? אפשרות אחת זה שכשאדם פועל בשביל מישהו, אז כל שנייה ושנייה שהוא עובד בשבילו, באותו רגע הסוחר עקרונית אמור לשלם לו. עכשיו, בפועל לא משלמים כל שנייה, משלמים בסוף היום, אבל התשלום בעצם מצטבר לאט לאט מהרגע הראשון. זה נקרא ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. זו הסתכלות אחת. הסתכלות אחרת זה לומר אינה לסחירות, אלא לבסוף. כלומר, אתה עובד כל היום, בינתיים בעל הבית לא חייב לך שקל, בסוף היום, כשהסתיימה העבודה, אז הוא חייב את הכל. אז זו שאלה שיש בדיני ממונות, אבל זה כאמור קשור אלינו. כי אומרת הגמרא, כאמור בתשובה הראשונה שלה, שזו בדיוק מחלוקת התנאים בין המשנה שלנו לבין שתי הברייתות. שלפי המשנה שלנו ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, ואז ממילא כשהאיש עובד בשביל האישה במהלך היום, אז בעצם כל רגע ורגע היא חייבת לו עוד קצת ועוד קצת והיא לא נותנת, ואז בסוף כשהוא מקדש אותה, אז בעצם הוא מקדש אותה במשהו שהיא חייבת לו כבר מלפני הסוף, מתחילת היום, באמצע היום, אז כשהוא מקדש אותה, הוא בעצם מקדש אותה במלווה, ולכן לפי המשנה אי אפשר לקדש בשכר עבודה. לעומת זאת, לפי שתי הברייתות אינה לסחירות אלא לבסוף, אז כל החיוב שלה נוצר רק ברגע האחרון של העבודה, וזה הרגע שבו הוא באמת מקדש אותה, כך שאין כאן מלווה, וממילא היא מקודשת. אז עד כאן ההסבר הראשון, למה לפי המשנה שלנו לכאורה, לפי ריש לקיש, אי אפשר לקדש בשכר עבודה, ואילו לפי שתי הברייתות אפשר, זה פשוט מחלוקת תנאים. הבעיה עם התשובה הזאת זה ששואלת הגמרא, מה דחק את ריש לקיש להגיד את זה? הרי במשנה לא כתוב שהוא הוסיף לכסף, בוא פשוט תגיד שגם לפי המשנה, כמו לפי שתי הברייתות, אינה לסחירות אלא לבסוף, והוא באמת מקדש אותה בשכר העבודה, והכל בסדר. למה ריש לקיש מתעקש שהמשנה חולקת על הברייתות, ואז צריך להסביר למה בעצם אי אפשר לקדש בשכר עבודה? תגיד שהיא כמו הברייתות. זו הבעיה עם ההסבר הראשון, וזה מוביל אותנו להסבר השני, שכאמור, בגמרא לא ממש מפורש שזה נגד ההסבר הראשון, אבל אני חושב שיש כאן הסבר אחר לגמרי, וזה שאומר את הגמרא, יודע מה, אתה צודק. באמת, גם לפי ריש לקיש, עקרונית, יכול להיות שבאמת אין מחלוקת עקרונית, ואולי גם לפי המשנה, אפשר עקרונית לקדש בשכר עבודה, בדיוק כמו בשתי הברייתות. אז למה בכל זאת ריש לקיש הסביר במשנה שמדובר שהוא הוסיף לה כסף והוא לא קידש אותה בשכר עבודה? פשוט כי זה מה שהוא אמר לה. כלומר, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול לקדש אותה בשכר עבודה, אבל זה לא מה שהוא אמר לה. כלומר, הוא לא אמר לה, התקדשי לי בשכר שעשה עמך כפועל, אלא הוא אמר לה, התקדשי לי על מנת שעשה עמך כפועל. כלומר, כסף קידושין אני נותן לך עכשיו בנפרד, ואני עושה כפועל תנאי חיצוני. ככה משמע מהמשנה, ולכן ככה ריש לקיש הסביר, אבל זה לא כי אי אפשר לקדש בשכר עבודה, אלא פשוט כי זה מה שהוא אמר לה, ועד כאן ההסבר השני, ועד כאן הסעיף הראשון, וסיימנו את הדיון לגבי המשנה הראשונה. המשנה השנייה בעמוד א', גם היא לגבי תנאים בקידושין, וזה לגבי אדם שאמר, הרי את מקודשת לי, על מנת שירצה אבא שלי, ולגבי זה יש במשנה רישה, אמצע וסיפה. הרי שאומרת בפשטות שאם הוא אמר על מנת שירצה אבא שלי, אז בודקים. אם אבא שלו רוצה, אז היא מקודשת, כי התנאי התקיים, ואם הוא לא רוצה, אז היא לא מקודשת. זה הרישה. האמצע אומרת שאם האבא מת לפני שספיקו לשאול אותו אם הוא רוצה או לא, אז היא כן מקודשת, זה האמצע. והסייפה אומרת שאם החתן עצמו מת לפני שספיקו לשאול את האבא, אז פשוט אומרים לאבא, תאמר שאתה לא רוצה, וככה למפרע היא בעצם לא תהיה מקודשת, כי התנאי לא התקיים, וככה האישה לא תצטרך ייבום, זה הסייפה. אז עוד פעם, ברישה, אם האבא רוצה, היא מקודשת, ואם לא, לא. באמצע, אם האבא מת, אז היא כן מקודשת, ובסייפה, אם הבן מת, אז אומרים לאבא לומר שהוא לא רוצה, וכך היא לא מקודשת ותהיה פטורה מייבום. עד כאן המשנה. עכשיו, הגמרא מנסה להבין מה זה בעצם אומר אם האבא רוצה או לא. מה זה הרצון הזה? וכאן לכאורה יש סתירה בין הרישה לבין האמצע והסייפה. כי ברישה משמע שעל מנת שירצה אבא, הכוונה היא שאבא צריך לומר שהוא רוצה. אם הוא אמר שהוא רוצה עם קודשת, אם הוא לא אמר, כלומר, פשוט שתק, אז היא לא מקודשת. זה הרישה. לעומת זאת, גם באמצע וגם בסייפה, משמע שאם הוא שתק, זה דווקא אומר שהוא כן רוצה והיא כן מקודשת. ובשביל שהיא לא תהיה מקודשת, הוא צריך למחות. הוא צריך לומר בפירוש שהוא לא רוצה. למה זה משמע כך? אז מהאמצע זה משמע כך, כי כתוב שאם האבא מת, אז היא כן מקודשת. עכשיו, הרי אבא מת לפני שהוא הספיק לומר שהוא רוצה, אז מה פתאום היא קודשת? אלא ברור שהוא לא צריך לומר בפירוש שהוא רוצה, אלא פשוט צריך לשתוק. כלומר, לא לומר שהוא לא רוצה, וממילא היא מקודשת. ככה משמע מהאמצע. וכאמור, גם מהסייפה משמע כך, כי הסייפה אמרה שאם הבעל עצמו מת, אז אומרים לאבא לומר בפירוש שהוא לא רוצה. כלומר, שוב אנחנו רואים שזה לא מספיק שהוא ישתוק בשביל שהיא לא תהיה מקודשת. אם הוא ישתוק, היא דווקא כן תהיה מקודשת. אלא הוא צריך לומר בפירוש שהוא לא רוצה, וככה היא לא תהיה מקודשת. אז עוד פעם, מהרי שמשמע שאבא צריך לומר בפירוש שהוא רוצה, ורק אז היא מקודשת, ואילו אם הוא שתק, אז היא לא מקודשת, ואילו מהאמצע ומהסייף עולה, שאם הוא שתק, היא כן מקודשת, ואם הוא לא רוצה שתהיה מקודשת, הוא צריך לומר בפירוש שהוא לא רוצה. אז זו הסתירה לכאורה בין הרישה לבין האמצע והסייפה, ולגבי זה, הגמרא מביאה שלוש תשובות. אמנם בגמרא עצמה זה נראה כמו שתיים, אבל בעצם נראה שיש כאן שלוש תשובות. נאמר אותם קודם ממש בקצרה, ואז נפרט. תשובה ראשונה, מדובר כאן בשני מקרים שונים. תשובה שנייה, זה מחלוקת תנאים. תשובה שלישית, את הכל צריך להבין כמו האמצע והסייפה. אז זה בקצרה, עכשיו נפרט. אז תשובה ראשונה, אומר רבי ינאי, זה לא סתירה, זה פשוט תרי טעמי. כלומר, זה שני מקרים שונים. כלומר, ברישה, המקרה זה שהבעל אמר, על מנת שירצה אבא, כלומר, יאמר בפירוש שהוא רוצה, ואילו באמצע ובסייפה, המקרה זה שהוא אמר, על מנת שלא ימחה אבא. כלומר, אם הוא שתק, היא מקודשת, ורק אם הוא מחה, אז היא לא מקודשת. זו התשובה הראשונה. תשובה שנייה, זה לא ממש מובא כתשובה, אבל יוצא מזה סוג של תשובה, וזה ריש לקיש, שהוא מעיר על רבי ינאי, שרבי ינאי בעצם מעדיף לומר כאן, שהמשנה היא תנא אחד, והתנא הזה פשוט דיבר על שני מקרים נפרדים, מאשר לומר אפשרות אחרת, וזו בעצם התשובה השנייה שריש לקיש מציע כאן מבין הדברים, וזה שלומר שזה פשוט שני תנאים. כלומר, תנא אחד סובר שבניסוח הזה אבא צריך לומר בפירוש שהוא רוצה, ותנא אחר סובר שבניסוח הזה אבא פשוט צריך לשתוק, ואז היא תהיה מקודשת. אז זו בעצם התשובה השנייה. מדובר במחלוקת תנאים איך לפרש את הלשון של הבעל. התשובה השלישית זה רב יוסף ברמי, והוא לא מוכן לא לתשובה של רבי ינאי ולא לשל ריש לקיש. כלומר, לדעתו, גם לא מדובר פה בשני מקרים שונים, וגם לא מדובר פה במחלוקת תנאים. הכל כאן אותו מקרה, ואיך? הוא פשוט מפרש את הלשון של הבעל ברישה, שיתתאים יותר ללשון באמצע ובסייפה. כלומר, כשהבעל אמר על מנת שירצה אבא, הוא לא התכוון על מנת שיומר בפירוש שהוא רוצה, אלא הוא התכוון, כמו באמצע ובסייפה, על מנת שהוא לא ימחה. זו התשובה של רב יוסף ברמי, בעצם אין כאן שום מחלוקת, אין כאן שני מקרים, ובכל המקרים מדובר שאם האבא שתק היא מקודשת, ואם הוא לא רוצה שתהיה מקודשת, הוא צריך למחות. זו התשובה השלישית. בסוגריים נוסיף שרב יוסף ברמי, כשהוא אומר את זה, הוא מוסיף פה איזה פרט, וזה שיש כאן מגבלה של 30 יום. כלומר, לאבא אין את כל החיים למחות, אלא יש לו 30 יום, אם הוא שתק 30 יום, אז היא כבר מקודשת, ואם הוא ימחה אחרי זה, זה כבר לא יעזור לו. זה הפרט הנוסף. אני אומר את זה כפרט נוסף, למרות שבגמרא זה נשמע שזה מהותי לתשובה, אבל שוב, לעני דעתי זה איזשהו פרט שולי יותר, נשמח לדעתכם בהערות באתר, ועד כאן שלוש התשובות לסתירה בין הרישה לאמצע ולסייפה. שוב, לפי רבי ינאי מדובר בשני מקרים, לפי ריש לקיש יכולנו לומר שמדובר במחלוקת תנאים, לפי רב יוסף ברמי אין כאן שום סתירה, מפרשים את הרישה כמו האמצע והסייפה, עם התנאי הנוסף של 30 יום, ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור, הגענו למשנה בעמוד ב'. החלק השני של השיעור זה במשנה בעמוד ב', וזה מעביר אותנו לנושא חדש לגמרי, וזה שהרי כשמקדשים יש שני עדים, ולשני עדים אלו יש שני תפקידים. תפקיד אחד זה שבלעדיהם הקידושים פשוט לא תופסים, מה שנקרא עדי קיום, הם אלו שנותנים תוקף למעשה הקידושין, אבל תפקיד נוסף זה כמו כל עדים, וזה עדי הוכחה. כלומר, הם מאפשרים להוכיח שהיא באמת התקדשה. בלי עדים היא יכולה לטעון מה פתאום, מעולם לא התקדשתי. אז סתם ככה, כמו בכל תחום, צריך שני עדים להוכיח שהתקדשה. אבל בכל זאת, באה התורה וחידשה, שאם אבא טוען שהוא קידש למישהו את הבת שלו, והוא אומר, היו שם שני עדים, אבל לא יודע איפה הם עכשיו, בכל זאת, אפילו שהוא לא יכול להוכיח את זה, הוא נאמן לומר שהוא קידש אותה. לומדים את זה מהפסוק, את ביתי נתתי לאיש הזה. אז זו הנחת היסוד של כל הנושא, אבא נאמן לומר שהוא קידש את ביתו. ועכשיו, לגבי זה, נראה שני סעיפים. סעיף ראשון, שזה הנושא במשנה, זה מה קורה אם האבא אומר, קידשתי את ביתי, אבל אופס, אני לא זוכר למי. ועכשיו, הבת הזאת ממש תקועה, כי היא נחשבת אשת איש, כי אנחנו סומכים על האבא שהוא קידש אותה, אבל לא יודעים למי, אז היא אסורה על כל העולם, כי אנחנו לא יודעים מי בעלה. אז כרגע היא תקועה, אבל אז יום אחד בהיר, פתאום, למזלה הטוב, בא פתאום אדם ואמר, זה אני, אני זה שקידשתי אותה. אומרת המשנה, הוא נאמן. זה אם בא איש אחד, אם באו שני אנשים, ששניהם אומרים זה אני, אז אני לא יכול להאמין לאחד יותר מהשני, אבל אני יודע שזה אחד משניהם, אז שניהם ייתנו לגט והיא משוחרת, ואם אחד פתאום נסוג ואומר, אני לא רוצה להתחתן איתה, ואני רק ייתן לגט, והשני אומר, אני כן רוצה להתחתן איתה, אז אחד יקנוס אותה, ואחד ייתן גט, זה כשבאו שני אנשים. עד כאן המקרה של המשנה, שוב, אם בא איש אחד, אז הוא נאמן, אם באו שניים, הם שניים ייתנו גט, אלא אם כן אחד ייתן גט ואחד כונס, זו המשנה. ועכשיו, לגבי החלק הראשון, שאמרנו שאם בא איש אחד, אז הוא נאמן, יש כאן מחלוקת אמוראים עד כמה הוא נאמן. רב אומר שהוא נאמן לתת לה גט, וכך היא יכולה להתחתן עם אנשים אחרים, אבל הוא לא נאמן עד כדי כך שהוא עצמו יכול לקנוס אותה, כלומר להתחתן איתה. זו דעת רב. רב אסי לעומת זאת אומר הוא נאמן גם וגם, או לתת לה גט או לקנוס. עוד פעם שנזכור, רב אומר הוא נאמן לתת גט אבל לא לקנוס, רב אסי אומר נאמן גם לגט וגם לקנוס. אלה הדעות, ועכשיו לגבי כל דעה נראה גם מה הסברה וגם מקרה שבו כל דעה מודה לצד השני. אז לגבי רב, שאמר שהוא נאמן לגט, אבל לא לקנוס, אז הסברה זה שאם הוא רק בא לתת לגט, אז הוא נאמן כי יש לנו כלל, אין אדם חוטא ולא לא. הרי למה שישקר אם הוא לא מרוויח מזה כלום? הוא לא ישקר סתם בשביל לעזור לה, אז כנראה שבאמת הוא בעלה. אבל אם הוא בא לקנוס אותה, הוא אומר אני רוצה להתחתן איתה, כאן אנחנו כבר חושדים, אולי הוא פשוט רוצה אותה, ולכן הוא לא נאמן. אגב, לפי הסברה הזאת, במקרה כזה שהוא אמר אני רוצה להתחתן איתה, אז כיוון שאנחנו חושדים בו שאולי הוא לא באמת בעלה, אז לכאורה גם לתת גט הוא כבר לא יכול, כי אולי המוטיבציה הראשונית שלו הייתה רק כי הוא רצה אותה. בכל אופן, זאת הסברה של רב, למה הוא נאמן לתת לגט, אבל לא נאמן לקנוס. ובאיזה מקרה רב מודה לרב אסי שהוא נאמן גם לקנוס? במקרה של המשנה, שבאו שני אנשים, שאז באמת, כאמור, אחד יכול לתת גט, ואז השני יכול לקנוס. ולמה? למה כאן פתאום רב כן מאמין לו? כי אדם לא חצוף עד כדי כך לשקר מול אדם אחר. כלומר, הנחה היא ששני אנשים אלו שטוענים שזה הם באו ביחד, ועל כל אחד מהם אנחנו אומרים סברה, לא יכול להיות שהוא יעיז לשקר כשמולו עומד אדם אחר, שאולי זה באמת אותו אדם אחר. הוא לא יעיז לשקר במקרה כזה, וכיוון שבכל זאת הוא כן אמר שזה הוא, אז יש לו נאמנות מיוחדת. עכשיו, אם שניהם יתעקשו שזה הם, אז באמת שניהם יתנו גט, כי למרות הסברה שאמרנו שאדם לא יעז לשקר מול מישהו אחר, בכל זאת, הרי זה ודאי לא שניהם, אז כנראה שאחד מהם משקר, אז שניהם יתנו גט. אבל אם בסוף אחד נסוג ואמר אני לא רוצה לקנוס אותה, ואחד יתעקש שהוא רוצה לקנוס אותה, אז כאן כבר אנחנו יודעים מי דובר האמת ומי לא, וזה שאמר שהוא רוצה לקנוס, הוא זה שיקנוס, והשני, רק ליתר ביטחון, ייתן גט, ועד כאן לגבי הדעה של רב. שוב, שסתם כך הוא נאמן רק לתת גט, אבל לא לקנוס, כי בגט יש את הסברה שאין אדם חוטא ולא לא. אם שניים באו ואחד נסוג ומוכן לתת רק גט, אז השני כן יכול לקנוס, כי לא חציף איניש לשקר במצב כזה שהוא מול מישהו אחר, ועד כאן דעת רב. הדעה השנייה זה רב אסי, וכאמור לדעתו הוא נאמן גם לתת גט וגם לקנוס. כי אם כבר אתה מאמין לו שהוא בעלה, אז תאמין לו עד הסוף, הוא יכול לתת גם גט וגם להתחתן אם הוא רוצה. ומה הסברה? הסברה היא שלפי רב אסי, גם כאן אומרים שלא חצי פיניש, אדם לא יעיז לשקר שזה הוא מול האבא, כי אמנם האבא לא זוכר למי הוא חיתן אותה, אבל הוא ודאי זוכר למי הוא לא חיתן אותה. כלומר, אם יבוא מישהו ויטען שזה הוא וזה לא הוא, אז סביר להניח שאבא יזכור שזה לא הוא. אז אם האיש הזה בכל זאת העיז ואמר שזה הוא, כנראה שזה באמת הוא. זו הסברה של רווסי למה הוא נאמן, ובאיזה מקרה רווסי מודה שהוא לא נאמן, במקרה שזה לא שהאבא אמר שהוא קידש אותה והוא לא זוכר למי, אלא שהבת עצמה אמרה שהתקדשה והיא לא יודעת למי, שבמקרה כזה, אם יבוא איש ויאמר שזה הוא, אז כאן גם רווסי מודה שהוא נאמן לגט, אבל לא נאמן לקנוס. ולמה? אז הגמרא כאן מסבירה שמה היא מחפה עליו, אבל כרגע לא נסביר את זה, כי עוד מעט הגמרא תציע הסבר אחר, ואז תחזור להסבר הראשון, אז נראה את זה עוד מעט כשנגיע לשם. בכל אופן, עד כאן דעת רווסי, שהוא נאמן גם לגט וגם לקנוס, כי לא חצי פיניש לטעון שזה הוא ולשקר מול האבא, אבל אם זה מול הבת, אז באמת מודה רווסי שהוא נאמן רק לגט ולא לקנוס. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי הנאמנות של האבא. אם האבא לא זוכר למי הוא קידש אותה, ובא מישהו ואמר שזה הוא נאמן, לפי רב הוא נאמן רק לגט אבל לא לקנוס, לפי רווסי גם לגט וגם לקנוס, אלא אם כן זה הבת אמרה, ואז הוא נאמן רק לגט. זה היה כאמור הסעיף הראשון. הסעיף השני והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי מה שאמרנו שאבא נאמן לומר שהוא קידש את ביתו, ונניח שהוא יודע למי. כלומר, לא המקרה הקודם, הוא יודע למי הוא קידש, אמרנו שהוא נאמן. השואלת הגמרא, היא באה אליו, האם הוא נאמן עד כדי כך שהיא מזינתה גם סוקלים אותה? כלומר, זה שהוא נאמן לגבי איזושהי אסורה על אחרים ויכולה לחיות עם בעלה ושאם היא מתגרשת היא צריכה גט, זה מובן. כלומר, לגבי איסורים הוא נאמן. אבל האם הוא גם נאמן לגבי נפשות? כלומר, כשהוא אומר שהוא קידש אותה לרובן ואז מגלים שהיא זינתה עם שימון, האם נסכול אותה? כלומר, האם עד כדי כך ברור לנו שהיא באמת אשת איש? אז רב אומר שלא, הוא נאמן רק לאיסורים אבל לא לנפשות. רווסי אומר שכן סוקלים אותה, אבל רווסי מדגיש שכל זה נכון כשהאבא אמר שהוא קידש אותה. אבל אם הבת עצמה אמרה שהתקדשה, אז כמו שגם אמרנו מקודם, לא הדגשנו את זה, אבל באמת גם לבת יש נאמנות כזאת, אבל לגביה לא סוקלים. אז שוב, לגבי האבא סוקלים, לגבי הבת לא. זו דעת רווסי, ועכשיו רווסי מקשה על עצמו מהדעה שלו בסעיף הקודם. למה? כי הרי בסעיף הקודם אמרנו לפי רווסי, שאם האבא אמר שהוא קידש אותה והוא לא יודע למי, ובא מישהו ואמר שזהו, אז הוא נאמן גם לגט וגם לקנוס. אבל אם היא אמרה שהיא התקדשה והיא לא יודעת למי, ובא מישהו ואמר שזהו, אז הוא נאמן לגט, אבל הוא לא נאמן לקנוס. עכשיו, למה יש את ההבדל הזה? אז מקודם רק הזכרנו את ההסבר של הגמרא בלי להסביר את זה, והסיבה שלא הסברנו את זה, כי כאן הגמרא מניחה דווקא הסבר אחר. מה ההסבר האחר? ההסבר האחר זה שלכאורה הסיבה להבדיל בין האבא לבת זה שהבת יותר נאמנת לומר שהתקדשה מאשר כשהאבא אומר את זה. כלומר, כשהאבא אומר שהוא קידש את הבת שלו, אנחנו מאמינים לו, אבל לא ב-100%. וממילא, אם בא מישהו ואומר שזהו, אנחנו זורמים, כי לך תדע, אולי בכלל באמת לא מקודשת בכלל, כי אבא נאמן, אבל לא לגמרי. לעומת זאת, כשהבת אמרה שהתקדשה, מאמינים לה ב-100%, וממילא כאן אנחנו יותר קשוחים, ובא מישהו ואומר שזהו, אז הוא לא כזה נאמן, ולכן הוא יכול לתת לגט, אבל לא לקנוס. זה הסבר שהגמרא מניחה כאן למה שראינו מקודם בסעיף הראשון, גם לפי רווסי, כשאבא אומר, אז האיש הזה נאמן גם לקנוס, וכשהבת אומרת, הוא נאמן רק לגט, אבל לא לקנוס. כך הגמרא מניחה, שוב, שהבת יותר נאמנת מאשר האבא, וממילא זה קשה על מה שרווסי אמר כאן בסעיף השני, כי הרי כאן בסעיף השני רווסי אמר, שאם האבא אומר שהוא קידש, אז גם סוקלים על פיו, ואילו אם הבת אמרה, אז לא סוקלים. אז יש כאן סתירה. שוב, מקודם בסעיף הקודם, אנחנו שלפי רווסי, הבת יותר נאמנת, ואילו כאן יוצא שאבא יותר נאמן, כי אצלו סוקלים, ואצל הבת לא. עד כאן הקושייה של רווסי על עצמו בין הסעיף הקודם לסעיף הזה, אבל עונה הגמרא, זה לא קשה בכלל, כי מה שעכשיו הסברנו את רווסי בסעיף הקודם, זה לא באמת ההסבר, אלא באמת, אם כבר, האבא יותר נאמן, ולכן כאן בסעיף השני, באמת, אם האבא אמר אז גם סוקלים אותה על פיו, ואם הבת אמרה אז לא סוקלים, כי האבא יותר נאמן. ולמה בסעיף הקודם, אם בא מישהו ואמר כלפי האבא אז הוא נאמן גם לקנוס וכלפי הבת לא? שם הסברו אחר לגמרי. זה לא כי הבת יותר נאמנת. באמת, אם כבר, היא פחות נאמנת. וזה שאם בא מישהו ורוצה לקנוס, אז הוא לא יכול לקנוס, זה מסיבה אחרת, שגם הזכרנו מקודם כאמור, ורק לא הסברנו, וזה מפני שהיא מחפה עליו. כלומר, אדם לא יעיז לשקר מול האבא, לומר שזה הוא, אם זה לא באמת הוא, ולכן מול האבא הוא נאמן לקנוס, אבל מול הבת הוא כן יעיז לשקר. כי גם אם באמת זה לא הוא, גם הוא וגם היא יודעים שהוא בעצם חבל להצלה שלה. כי אם זה לא הוא, היא תהיה עכשיו עגונה כל החיים. אז אנחנו חוששים שהיא תחפה עליו, אפילו שהיא יודעת שזה לא באמת הוא, היא תגיד כן כן זה הוא, וככה היא תנצל, היא תוכל להיות איתו ולא להיות אגונה, ולכן אצלה הוא נאמן לתת גט, אבל לא לקנוס, כי חוששים שהיא מחפה, וזה לא בגלל שהיא יותר נאמנת, וככה פתרנו את הבעיה בין הסוגיה הקודמת לסוגיה כאן.
בכל אופן, אם נחזור לסוגיה כאן, האם אדם נאמן לומר שהוא קידש את ביתו עד כדי כך שיסקלו אותו, וגם האם אישה עצמה נאמנת לומר שהתקדשה עד כדי שיסקלו אותה, אם היא זינתה, אז רב אמר שלא, רב אסי אמר שהאבא כן, אבל הבת לא, ודעה שלישית, לכאורה זה כמו הדעה הראשונה, כמו דעת רב, אומר רב חיסטה שגם האבא וגם הבת לא סוקלים על פיהם, ומראה הגמרא שרב חיסטה לשיטתו שהאבא נאמן לכל מיני דברים, אבל לא לגבי סקילה. למשל, אבא יכול להעיד שהבת שלו היא בת שלוש, לעניין זה שמישהו בעל אותה באיסור, אז הוא יצטרך להביא קורבן, אבל לא לגבי זה שגם יהרגו אותו. והברייתא מביאה דוגמה נוספת, אבא נאמן לומר שהבן שלו הוא בר מצווה לעניין נדרים, אבל לא לגבי מכות ועונשים, לזה צריך כבר שני עדים. אז עד כאן הדעות לגבי אם סוקלים על פיו. שוב לסיכום, לפי רב ורב חיסטה לא סוקלים לא על פי האבא ולא על פי הבת, לפי רב אסי, על פי האבא סוקלים, על פי הבת לא. הקשנו על זה מדעת רב אסי מהסוגיה הקודמת, אבל הסברנו שההסבר של רב אסי שם זה משהו אחר לגמרי, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני. הגענו למשנה בסמך ד' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו את נושא התנאים וראינו שם שני סעיפים. סעיף ראשון, הרי את מקודשת לי על מנת שעשה עמך כפועל, אז אם הוא באמת עשה עמך כפועל, אז היא מקודשת. והדגיש ריש לקיש שהעבודה זה רק תנאי חיצוני, זה לא כסף הקידושין. את כסף הקידושין הוא צריך לתת לה בנפרד. והגמרא כשתה את זה משתי ברייתות ששם רואים שגם עבודה יכול להיות כסף קידושין, ועונה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, זה באמת מחלוקת תנאים, וזה תלוי בשאלה אם ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף או אלא לבסוף. תשובה שנייה, לכאורה תשובה נפרד, את אומר רבה, באמת גם לפי המשנה שלנו הוא יכול לקדש אותה בעבודה, וזה שריש לקיש הסביר שזה לא המקרה, זה פשוט כי באמת כך עולה מהמשנה, שזה לא המקרה. כי הוא לא אמר לה בשכר שעשה עמך כפועל, אלא הוא אמר לה על מנת שעשה עמך כפועל, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, אדם שתלה את הקידושין ברצון האב, אז ברי שכתוב, על מנת שירצה אבא, אם הוא רצה, אז היא מקודשת. באמצע כתוב, אם מת האבא, אז היא מקודשת. ובסעיף הכתוב, אם מת הבן, אז אומרים לאבא לומר שהוא לא רוצה. ובעצם יוצא שברי שמשמע שהוא צריך לומר כן, בשביל שזה יהיה כן, ובאמצע ובסעיף המשמע שהעיקר שהוא לא אמר לא. אז איך זה מסתדר? אז ראינו שלוש תשובות. רבי ינאי אומר שבאמת מדובר בתרי טעמי, בשני מקרים, בין הרי שלה, בין האמצע והסעיפה. ריש לקיש אומר שיכולנו לומר שזה מחלוקת תנאים, ורב יוסף פרמי אומר שבאמת גם את הרי שאפשר להסביר כמו הסייפה, וגם אגב להוסיף לזה מגבלה של 30 יום, ועד כאן הסעיף השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני הקדמנו שאדם נאמן לומר שהוא קידש את ביתו, את ביתי נתתי לאיש הזה, ובהמשך נראה שגם הבת נאמנת לומר שהתקדשה, ואז ראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, מה אם הוא אומר שהוא קידש אותה אבל הוא לא זוכר למי, אז אם בא מישהו ואומר שזהו אז הוא נאמן, ועד כמה הוא נאמן, רב אמר שהוא נאמן לגט, כי אדם לא חוטא ולא לא, אבל לא נאמן לקנוס, כי אולי הוא פשוט רוצה אותה, אבל רב אסי אמר הוא נאמן גם לקנוס, כי ההנחה היא שהוא לא ישקר מול האבא, וראינו שכל אחד מודה באיזשהו מקרה, כלומר רב מודה שאם באו שניים, אז כמו שאומרת המשנה, אם אחד נותן גט, השני יכול לקנוס. כנוס, כי הנחה היא שהוא לא ישקר מול השני, ורב אסי מודה שאם האישה עצמה אומרת שהיא התקדשה ולא יודעת למי ובא מישהו ואמר שזהו, אז באמת הוא נאמן רק לגט ולא לקנוס, כי יכול להיות שהיא מחפה עליו, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, לגבי עצם הנאמנות של האבא ושל הבת, האם הם נאמנים גם לגבי זה שהסקלו אותה אם היא זינתה, אז רב ורב חיסטה אומרים שלא, אבל רב אסי אומר שאם האבא אמר אז כן סוקלים, אם הבת אמרה אז לא. רב אסי הקשה על עצמו שלכאורה זה לא כמו הסעיף הקודם, ששם לכאורה צריך להסביר את דעת רב אסי בזה שהבת יותר נאמנת, אבל דחינו לא, זה לא הסבר שם, הסבר שם זה מפני שהיא מחפה עליו. ואגב, לגבי רב חיסטה אמר שלא סוקלים, ראינו שהוא אומר את זה גם לגבי עדות של האבא על זה שהבת שלו למשל בת שלוש לעניין בעילה, ובברייתא לגבי שהילד או הבת בני בר מצווה, הם נאמנים לדברים שונים, אבל לא לגבי מכות ועונשים. כל הטוב.